היום אנחנו ללמד בחורות דף למד ת, אנחנו נתחיל אנחנו פשוט נחזור שנייה למשנה בלמד ח עמוד ב, חברבר והמים הקפואים. אוקיי, זה שני מומים בעין, והשאלה בעצם, הגמרא אומרת, איך אנחנו יודעים שזה קבוע ולא מום עובר? חברבר זה איזשהו לבן בתוך העין, או יכול להיות כאילו נקודות לבנות, יכול להיות לפי הרמב״ם, זה דווקא לא משהו שרואים, אלא זה משהו שהבהמה עצמה מפסיקה לראות, כאילו איזשהו פגם בראייה, לא שמפסיקים לראות בכלל, אבל הראייה נחלשה. מים קבועים זה הרבה דימומים, הרבה דמעות בעיניים, הרבה מים. אז המשנה אומרת, איזו חברבר הקבוע, כל ששהה 80 יום, שבהמשך נראה מה זה בדיוק, רבי חנינא בן אנטיגונוס אומר, בודקים אותו שלושה פעמים בתוך 80 יום, נראה גם את זה בהמשך, ואלו הם, כאילו זה, תנא קמא אומר בעצם שצריך לשהות 80 יום, וזה עדיין נמצא שם, ורבי חנינא בן אנטיגונוס אומר שצריך דווקא לבדוק את זה שלושה פעמים, נראה בדיוק מתי בודקים בגמרא. ואז אומרים שמים הקבועים בודקים על ידי שאוכלים, כן, אחרי קצת פרשנות במשנה, הגמרא הניחה שהכוונה שצריך לאכול התבן לח, בזמן, בעונה שבו התבן לח, ואז צריך לאכול תבן יבש, בעונה שזה יבש, כל אחד לחודש וחצי, ואם זה עדיין יש את המים בעין, אז זה בדיקה שבעצם הוא לקח את התרופה שבעצם מרפא, ואם זה לא ריפא אותו, אז זאת אומרת שהבהמה בעצם יש בו מום קבוע. אוקיי? אז הגמרא מניחה, עכשיו אנחנו מתחילים בכמה מאכילים אותו, בשתי שורות מלמטה. אמר רבי יוחנן משום רבי פנחס בן ערובה כגורגרת, אוקיי? שזה תאנה יבשה. זה הגודל שצריך לאכול, הכמות. אמר רבא, אוקיי, ההמשך עכשיו יישמע כמו כשמקבלים תרופות מהרופא, וזה בא עם כל מיני מה הכמות שצריך לקחת, כמה פעמים ביום, לפני אוכל, אחרי אוכל, וכו'. אמר רבא, באי במה רבא כגורגרת בסעודה ראשונה, האם מדובר כשאומרים כגורגרת, כאילו בסעודה הראשונה של היום, או דילמה בכל סעודה וסעודה, או אם צריך לאכול את זה עם כל ארוחה ביום. אם תמצא לומר בסעודה הראשונה, ואם נגיד שרק פעם ביום, קודם אכילה או לאחר אכילה, האם צריך לפני שאוכלים או אחרי שאוכלים? קודם אכילה, ואז על כל השאלות הם יגידו, על החלק הראשון זה ברור שזה יכול לרפות, השאלה לגבי האפשרות השנייה. קודם אכילה ודאי מעלה לי, כי זה לפי רש"י, זה הדרך שכל אדם לוקח תרופות, לוקחים את זה לפני האכילה. השאלה, לאחר אכילה מהי, האם עדיין אנחנו יכולים להניח אם הוא לקח את התשובה בזמן הלא נכון, וזה לא עבד, האם אפשר להגיד, אז זה מום קבוע, או האם אנחנו אומרים, פשוט לא לקח את התשובות כמו שהיה צריך. קודם שתייה או לאחר שתייה, אז שוב אומרים, קודם שתייה ודאי מעלילי, כסערי, כמו שבסעורים, שהדרך לאכול סעורים לפני ששותים, כך הדרך לאכול את התבן הזה לרפות אותו לפני שהוא שותה. אבל אחר שתייה מים, אבל מים הוא שתה קודם ואז אכל את זה. קשור או מותר, אם הבהמה הייתה קשורה או לא קשורה, אז מותר ודאי מעלה לי, רש"י אומר, דניחא לי עלמא, כי נוח לו, כשלוקחים תרופות ונוח לך, אז ברור שיש יותר סיכוי שזה יצליח. קשור מים, אבל מים הוא היה קשור, האם זה עובד? לבדו או עם חברו? אם חברו מדי מעלה לי, אם הוא היה עם עוד חברה, אז שוב רש"י אומר, נייך לי בצוותי, הוא מהן לי אכילה, האכילה הוא נוח לו, כי הוא אוכל יחד עם החברה. לבדו מי, אבל מה אם הוא היה לבד, ולא במצב, כן, זה כמו מישהו מדוכא, כן, אין לו חברים מסביבו וכאלה, כן, גם אומרים אותו דבר לגבי בהמות, זה מעניין. בעיר ובשדה, בשדה ודי מעלה לי, כאילו בשדה ברור שנוח לו, כי זה המקום הטבעי בשבילו לגור, בעיר מי, ורב אשי אמר, אם תמצא לומר בשדה, אם אומרים רק בשדה, מה לגבי גינה סמוכה לעיר מי? האם זה מספיק? כי זה אווירה כמו בשדה. תיקו, אוקיי? אין תשובה לשאלות האלה. רבי חנינה בן אנטיגינוס, חנניה בן אנטיגינוס אומר. עכשיו אנחנו חוזרים לזה שצריכים לבדוק שלושה פעמים בתוך התקופה הזאת. אמר רב נחמן בר יצחק ובלבד שיהיו משולשים. צריכים להיות מחולקים לשלושה. אוקיי? זאת אומרת, אי אפשר ביום הראשון, שני ושלישי, אלא צריך להיות משולשים. אז שתי אפשרויות, רש"י מסביר, כל 27 יום, כביום 27, ביום ה-54 וביום ה-80. לפי תוספות, זה פעם בהתחלה, פעם בסוף ופעם באמצע. שזה נשמע כמו בדיקות אצל הנידה, כן, שבדרך כלל עושים בבוקר, בצהריים, כן, יש אחד מהדעות זה בעונות שצריך לבדוק כשמצפים שיהיה מחזור, אז צריך לבדוק פעם בהתחלה, פעם בסוף ופעם באמצע. גם שם לא צריך להיות כל כך מדויק, אבל זה אחד מהדעות. אוקיי, בא מיני פנחס אחוה דמר שמואל משמואל. פנחס האח של מר שמואל שואל את שמואל שאלה, ונראה בסוף הסיפור שפנחס לא היה כזה מלומד. לא היה בן אדם עם הרבה ידע. אכל ולא יתעשה, למפרע הבימומה או מכאן אולי הבא הבימומה. מי שאכל, כאילו הבאמה אכלה, ולא יתרפא מהמום. אז אם אנחנו אומרים שמעכשיו והלאה, או בואו נתחיל מהאפשרות הראשונה, למפרע הבימומה, האם אנחנו אומרים שיוצא שהוא היה בעל מום בעצם מההתחלה, לפני שעשינו את הבדיקה, או מכאן אולי הבא הבימומה, או רק אומרים שהוא בעל מום מהדקה, או מהיום שקבענו, שכנראה זה מום קבוע. למי נפדמינה, מה הרלוונטיות של השאלה? למי מה בפדיונו? אם מדובר על קורבן, מה עושים עם קורבן? זה נפסל, יש בו מום. בוא נגיד שהוא לא חיכה עדיין לראות אם זה עובר או לא. ומיד פדה את הבאמה. עכשיו, ברגע שהוא פודה את הבאמה, אז המטבע מקבל את הקדושה, והבאמה יוצאת לחולין. אז מה אם מישהו עושה מעילה, זאת אומרת שימוש בקודשים, בצורה שאסורה, כן? בדרך כלל אומרים מעילה זה בשוגג. הוא בטעות שכח שהכסף הזה היה מיועד לקורבן, והוא השתמש בזה לצרכיו. אז, האם יש לו דין מעילה או לא? כי אם הוא עשה את זה לפני שנקבע שהמום הוא מום קבוע, אז היא אמרת למפרע הבימומה, אם אנחנו אומרים שהמום היה כבר מההתחלה, אז מה? אז יש לו דין מעילה, כי הוא השתמש בקודשים. אבל אם יקנו להבא הבימומה, לא מייל. בעצם אם אומרים שזה רק מהזמן שקבע בו מום, אז הפעולה שהוא עשה של הפדיון פשוט לא עבד, אין לזה שום תוקף, ואם כן, אין לו דין מעילה, כי המטבע לא היה מקודש בכלל. קרי שמואל, תקופה של שמואל לשאלה של פנחס, קרי שמואל עלי, פיסחים בזזו בז. Okay, שזה פסוק בספר ישעיהו, שמדבר על מצב שיש הרבה שלל, ומי בזז את מי לקח את השלל? הפיסחים, אלו שלא יכולים ללכת. כן, אז זאת אומרת שבעצם זה משהו שבלתי אפשרי. אז הוא אומר גם כאן, אתה לא יודע כלום, ובכל אופן שאלת שאלה מאוד מאוד טובה. כאילו זה כמו שפיסח שאוסף את השלל. אז כאן זה בעצם בו זמני גם מחמאה וגם כאילו מבזב אותו, ואומר בעצם אתה כמו פיסח כשמגיע לידיעת התורה. Okay, המשנה עוברת עכשיו למומים באף ובשפתיים. חותמו שניקה ושנפגם ושנסתק, ושפמו שנגבה ושנפגמה ושנסתקה. Okay, ששמים נקב, נפגמו, כאילו שיש, כאילו עושים איזשהו משהו לזה שיש פגימה עכשיו, או נסתק, בעצם עושים סדק, כן, החותכים. אוקיי. אז גם החותם וגם השפתיים. תנו רבנן, גרביה ברייטה, שמפרטת קצת יותר, נקבו חותמים זה לתוך זה מבחוץ, הרי זה מום. מבפנים אינו מום. Okay, אם יש נקע בחותם בחלק החיצוני, כאילו בשני הצדדים, או אחד מהצדדים, אז זה בעיה. אבל אם זה מבפנים, כאילו בין החלקים שם באף, אם זה בפנים, אז זה אז זה לא נחשב מום. למה? כי לא רואים את זה. נכון? אוקיי. אמר הפאפה, שפתו שנקבע ושנקמה ושנסתקה, אמר הפאפה, תורה ברא דסיפטי. זה השורה החיצונית של השפתיים ולא בחלק הפנימי של השפתיים. כי אז שוב לא רואים. ממשיכים. משנה. חוטים החיצוניות שנפגמו ושנגממו, הפנימיים שנעקרו, okay, אז זאת אומרת, לבנו את זה כבר פעמיים בדפים האחרונים, מדובר על חניכיים החיצוניות, כאילו הקדמיות, שנפגמו או שנגממו, יש איזשהו פגם בהם, והפנימיים רק אם הם נעקרו, כי אחרת לא רואים. זאת אומרת, האחוריים. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, בודקים מן התיומת ולפנים ואף לא את התיומת. אנחנו בודקים מין, התיומת זה, זה כמו תאומים, זה השיניים שנראים כמו תאומים, שנראים כמו שן כפול, כן, אלו שיותר מאחורה, אז משם ולפנים פשוט לא בודקים, ואפילו את התיומת עצמה לא בודקים. זאת אומרת, חולקים על תנקמה לגבי הפנימיים שנעקרו, הוא חושב שזה לא בעיה. תנו רבנן, כי עכשיו נביא ברייתא, שלא בדיוק ברור, יש שלוש שיטות ולא שתיים, ולא בדיוק ברור מה הכוונה בכל אחד מהם, והגמרא תסביר. התיומת, איזו תיומת? מה זה תיומת? מן התיומת הוא לפנים, ותיומת עצמה כלפנים. Okay, אומרים, מה זה התיומת שעליו דיברו? זה, או לא בדיוק מסבירים מה זה התיומת, אבל מסבירים איפה שמים את הקו, מן התיומת הוא לפנים, זה כלפנים, והתיומת עצמה נחשב גם כלפנים. וכל מה שמקדימה זה מקדימה. רבי יהושע בן קפוצאי אומר, אין שוחטין אלא על החיצונות. Okay, רק שוחטין את החיצונות בלבד. וזאת אומרת שהוא חולק על תנא קמא שסובר שמה שבפנים אם נעקרו זה בעיה, וכאן הוא אומר לא, אם הם נעקרו בפנים זה לא המום בכלל. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר אין משגיחין על התיומת כל עיקר, אנחנו פשוט לא שמים לב לכל מה שקורה בתיומת. אז הגמרא שואלת מה כאמר ותו, כאילו מה כל השיטות האלו אומרים, ובנוסף לכך רבי יהושע בן קפוצאי, הנותן לכמה, הם נראים כאילו הם אומרים בדיוק אותו דבר, כי שניהם אומרים, מן התיומת ולפנים, פשוט לא נחשב כלום, אין, כן, אין מומים באלו. אז הגמרא עונה, חיסור מחסר והכי קטני, באמת חסרים מילים כאן, כשהעבירו את הברייתא בעל פה, העבירו את זה בטעות כנראה, וכמה מילים נפלו. וכאן אמור להיות כתוב, איזהו הפנימית, מן התיומת הוא לפנים, ותיומת עצמה כלפנים, באמת דבר ממורים שנפגעו ושנגממו, אבל נעקרו שוחטין. כן, זה לא היה ברור בברייתא, אני הסברתי ככה, אבל זה לא היה ברור מהמילים. אז כאן הוא מסביר, מדובר רק אם נפגמו ונגממו, אז הם נחשבים כלפנים ושונים מבחוץ. אבל אם הם נעקרו, אז אפשר לשחוט את הבהמה, אז זה מדובר על בחור, כן, כי נעקרו וזה נחשב מום. רבי יהושע בן קפוצאי אומר, אין שוחטין אלא לחיצונות. אבל פנימיות שנעקרו, משחת עליי או לא שחתינן, אבל אפסו למפסל. רבי יהושע בן קפוצאי עושה הבחנה בין זה שאנחנו פוסלים את זה מלהיות קורבן, אבל מצד שני אנחנו לא מתירים את זה בשחיטה. כן, שני דברים קורים כשיש בחור, כשיש מום בבחור. דבר ראשון, אסור לעלות את זה על המזבח, ובגלל שאסור לעלות את זה על המזבח, אנחנו מתירים את זה בשחיטה. אבל כאן הם רוצים לעשות הבחנה. יש שלב שזה פסול כבר להיות קורבן, אבל גם לא מותר לשחוט. וזה הביניים הזה על התיומת. אם זה נעקר התיומת, אז לא, אסור להביא את זה כקורבן, אבל גם אסור לשחוט. כן, אז צריך פשוט להשאיר את זה עד שיפול במום אחר. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, הם משחים על התיומת כל עיקר. ואפילו איפסל לא איפסל. הוא אומר, זה אפילו לא פוסל את זה, זה בכלל לא נחשב מום בשום פנים ואופן, אפילו לא לפסול כקורבן, זאת אומרת, מותר להקריב את זה בתור קורבן. בא רב אך דבור ברמי. עכשיו הוא שואל שאלה שניקח אותנו עד לאמצע הדף הבא, עד המשנה הבאה בעצם. יש מחוסר עבר מבפנים או אין מחוסר עבר מבפנים? בדרך כלל אנחנו מדברים על מומים גלויים, אז מה אם יש לנו משהו שחסר עבר מבפנים, לא רואים את זה, אבל מצד שני הוא מחוסר עבר, זה נשמע בעיה רציני. אז שואלים למי? אי לבחור, על מה אתה שואל? יש לנו שני דברים כאן, יש בחור ויש פסולי המוקדשים, כמשהו שהיה אמור להיות קורבן ועכשיו לא, או בחור שגם היה אמור להקריב כקורבן, ואם לא, כן, ההבדל ביניהם שבחור, אם נופל במום, מיד מותר בשחיטה, לפי בפסולי המוקדשים, אם נפל בו, אם צריך לפדות, ואז מותר לשחוט את הבהמה אחרי הפדיון. אי לבחור פסח או עיוור כתיב, והם דברים מאוד גלויים. ולכן כנראה מוכסר אבן בפנים לא. ואי לקודשים אותו דבר, עיוורת או שבור. כאילו גם כתוב שם דברים די ברורים, בולטים לעין, וזה לא. אז אומרים, לשחוטי ולאפרוקי לא יבעלן. אם מדובר היתר שחיטה והיתר לפדות, אז זה לא שואלים. ברור שזה לא מספיק. אבל כי מבעלן להפסולי, אבל אולי זה כמו שעשינו את הבחנה לפני שתי דקות, אולי נפסול את זה מלהקריב כקורבן. מי? אז מה המצב? האם אנחנו אומרים, תמים יהיה לרצון אמר רחמנה, תמים אין חיסרון לו, כדי להיות קורבן כתוב תמים יהיה לרצון. אז לכן אם זה חסר משהו רציני, אז לא. או דילמה, תמים יהיה לרצון, יש טעות כאן בכתיב, אמור להיות תמים יהיה לרצון, קומום לא יהיה בו. מה, בגלל שתמים יהיה לרצון קשור בהמשך הפסוק לכל מום לא יהיה בו, מה מום מעברי, אף חיסרון מעברי. כמו שהמום זה משהו מבחוץ, גם החיסרון אמור להיות משהו שרואים. אז זה השאלה. אז יביאו שני מקורות כדי לנסות להביא. אוקיי? ובסופו של דבר לא יהיה לנו הכרעה ולא נוכל לדעת. שני המקורות שמביאים, מביאים את זה בעצם להגיד שיש מחלוקת תנאים בנושא. בסוף מוכיחים שאין בעצם מחלוקת. תשמע, בוא נאמר מכאן. ואת שתי הכליות, זה הפסוק שמזכיר את שתי הכליות שצריך בעצם להקריב בתור אימורים על המזבח, כן? כשיש חלקים שאוכלים בקורבן, אבל יש חלקים ששורפים, שתי הכליות ששורפים. מה כתוב? ואת שתי הכליות. אז הם לומדים מכאן, ולא בעל כליה אחת, ולא אם יש לו רק כליה אחת. ולא בעל שלוש כליות, וגם לא אם, גם אם אין לו גם חייב שיהיו לא רק שניים ולא שלוש. ותני אידך, פסוק ברייתא אחרת דורשת את סוף הפסוק שכתוב, על הכליות יסירנה. עכשיו יש רבים של כליות, ואז כתוב יסירנה ביחיד, לרבות בעל כוליה אחת. ולכן הם אומרים, זה בא לכלול אפילו אם יש לו כוליה אחת. אז בהתחלה סברו דכוליה מאין בריאה באחת. כולם בהתחלה, כאילו הם חשבו, ששתי הדעות מסכימים, שתי הברייתות, שאין בריאה באחד. בהמה לא יכולה ללדת עם רק כליה אחת. דהה מחסר חסר, ולכן מדובר במקרה שהוא החסיר, כאילו היה לו ועכשיו חסר לו. ולמה בא כמפלגי, דמר סבר חסר מבפנים שמי חיסרון. ומר סבר חיסרון מבפנים לא שמי חיסרון. אחד סובר שחיסרון מבפנים זה חיסרון, ולכן רק שתיים ולא אם היה רק עם אחד, כי זה היה וכבר איננה. ומר סבר חיסרון בפנים לא שמי חיסרון. והשנייה אומרת, לא, אחד זה אפילו עם בעל חולי אחת, מותר עדיין להקריב, כי חיסרון בפנים זה לא חיסרון. וזה מה שרצו להציע. אבל עכשיו יסבירו כל מיני דרכים אפשריות להסביר את הברייתות, את המחלוקת ביניהם. אמר רב חייא בר יוסף, דכולי עלמא יש בריאה באחד. כולם מסכימים שאפשר ללדת עם אחד. Okay, בקורן יש ההערה שבהמות, כן, גם אנשים וגם בהמות יכולים ללדת עם כליה אחת. Okay? ולא רק זה, אבל נראה במקרה של יש שלוש כליות, גם, okay, וזה, קודם כל הם אומרים שזה אחד מתוך 1,500 נולדים ככה בבני אדם. וגם יש מקרים, אבל זה הרבה הרבה יותר נדיר, שאנשים אפילו עם 4 או 5 כליות, כאילו נולדים עם המון כליות, okay. פעם לא שמעתי על זה, אבל כנראה זה קורה. אוקיי, אז עם זה נמשיך בהמשך ותבין. אז לפי רב חייא בר יוסף, כולם מסבירים שיש בריאה באחת. בחיסרון מבפנים שני חיסרון, okay. אז כן אפשר ללדת עם אחד. ואם היו שתיים ועכשיו יש רק אחד, אז זה נחשב חיסרון. ולא כאשר כאן כשנבראה בשתיים וחיסרו, וכאן כשנבראה באחד מעיקר. אז כשמדובר בברייתא הראשונה, שתיים ולא אחד, שתיים ולא שלושה, מדובר שהיו לו שתיים ועכשיו חסר לו אחד. אז זה אי אפשר להקריב. אבל השנייה שאמרה שאחד אפשר, זה כשהוא נברא ככה. אבל אז יש בעיה, כי בברייתא הראשונה, ששם מדובר כשנבראה ככה, מה כתוב? אחד ולא שלושה. כאילו לא אחת ולא שלושה. והדומיה דשלוש קטני. מה שלוש מעיקרה? אף אחת מעיקרה. כמו ששלוש, אי אפשר להיוולד עם שתי כליות, ואז פתאום צומח עוד כליה חדשה, זה לא קורה. אז השלוש יכול להיות רק כשהוא נולד ככה, אז ברור שגם האחד כשהוא נולד ככה, ולכן אי אפשר לפרש ככה. אלא, הכה ויש בריאה, מעיקר כמפלגה, מחלוקת האם אפשר ללדת עם כליה אחת או לא. מר סבר יש בריאה באחת, ומר סבר אין בריאה באחת. אז זה שאמר שאחד הוא סובר שאי אפשר ללדת ככה. ולכן הוא אוסר בעצם. כי הוא אומר שאחד זה לא אפשרי, רק שלוש זה אפשרי אבל לא אחת. ולכן אם יש לו אחת, אז כנראה עדיין שתיים ואחד חסר. והשנייה אומרת לא, יש בריאה באחת, ולכן אם יש לו אחת אז אפשר. ולכן בראשון גם הוא יגיד שגם אין באחת ואין בשלוש, ולכן כן אי אפשר במקרים האלו. רבי יוחנן אמר, כולי אלמה אין בריאה באחת. כולם מסכימים שלא נולדים אחד. מעניין שכן, הם לא הכירו את התופעה הזאת. בחיסרון מבפנים, או לא כולם לפחות, כאילו זה מתווכחים. בחיסרון מבפנים שמי חיסרון. אוקיי? ואז אומרים, אם אנחנו מחשיבים את זה בחיסרון, כן. כולם מסכימים שזה כן חיסרון. אז עכשיו לא קשה, איך מסבירים? אז לפי זה יהיה בעיה להסביר את המקור השני, שאמר בעצם, מותר להקריב. איך מותר להקריב אם זה חיסרון מבפנים? אז הם נותנים פירוש אחר יצירתי, ולא קשה, כאן שחסרה קודם שחיטה, כאן שחסרה לאחר שחיטה. כי מדובר שהכליה היה שם כששחטו, ולכן זה בסדר להקריב, למרות שאחר שחיטה כבר הכליה נעלם, ואין לנו את הכליה עכשיו. ולפי הפירוש הראשון, לא. כן, לפי הדעה הראשונה, חייבים שני הכליות להיות שם כשהוא הולך לזרוק את הדם או לקבל את הדם, כאילו כל השלבים האחרים. אוקיי? יש ארבע שלבים, יש שחיטה, אז קבלת הדם, כן, מהשחיטה מקבלים את הדם בכלי, אז הולכה, מוליכים את זה למזבח, ואז הזיה, מזים את הדם על המזבח. אז, שואלים כאן, אוקיי, אז אם זה לאחר שחיטה, לאחר שחיטה קודם קבלה משארי, מה, האם אפשר אפילו אם הכליה הלכה לאיבוד לפני קבלה? והאמר בזר, אמר רב, הצורם אוזן הפר, ואחר כך קיבל דמו פסול. אם מישהו עושה נקב, או כאילו חותך את האוזן של הפר, ואז מקבל את הדם, זה פסול, כאילו זה נחשב בעמום, למרות שהוא כבר שחט. ואז ממונע מאיתנו להגיד שזה היה בין אחרי שחיטה לפני קבלה. שנאמר, מאיפה לומדים? ולקח מדם הפר, יש ויכוח אם מדובר על הפסוק ביום הכיפורים, שהוא לוקח מדם הפר וכן, ואז הוא מזה על הכפורת, או האם מדובר על הפר כהן המשיח, כשכהן גדול עושה טעות במשהו מלמד לציבור, אז הוא צריך להביא פר. הבעיה בפסוק הזה כתוב מלקח הכהן המשיח מדם הפר. אז זה לא בדיוק תואם כאן, אבל אפשר להגיד שהם הורידו מילים לא עקרוניים. ורשי דווקא מסביר שזה כהן המשיח לאחר שחיטה. אבל אחרים מסבירים שמדובר בפסוק ולקח מדם הפר, ויזה באצבע על פני הכפורת ביום הכיפורים. לא משנה כל כך, סתם אומר לעניין צדדי. או לפחות ללמידה שלנו, לא משנה, אולי יש הבדל לאיזשהו עניין, אבל כרגע הם רוצים ללמוד מכאן בכלל, שכן, שבעצם גם בקבלת אדם צריך הבאמה להיות שלמה, ולא יכול להיות חסר חלקים, או אימום בעצם. אז כן, ולקח מדם הפר, לא דורשים את הפסוק הזה, מדם הפר, הפר שהיה כבר. כאילו מדובר על הפר שהיה לפני שחיטה, הוא צריך להיות כמו שהוא היה לפני, בלי מום. אלא כאן שחסרה קודם קבלה, כאן שחסרה לאחר קבלה. מדובר שאחרי קבלת הדם, הוא אז הכליה חסרה לו. ואז הם אומרים בעצם, לפי הברית השנייה זה בסדר, כן? זה לא בעיה אם זה לאחר קבלה, אז כבר לא צריך הבאמה להיות בלימום. ולאחר קבלה קודם זריקה משארי, מה גם זה מותר? הרי, בהתניה, שאת תמים זכר בן שנה יהיה לכם, זה מדובר על הקורבן פסח, שיהיה תמים בן שנה בשעת שחיטה. אוקיי? קודם אומרים, בגלל שכתוב בפסוק לפני כן, ולא תחוסו, התחוסו, הם אומרים, סליחה, איש לפי אוכלו תחוסו על עשה, זאת אומרת שצריך לשחוט, כן? התחוסו הם דרשו, שהמובן זה שחיטה, למדנו את זה בעבר גם. ואם כן, מה הכוונה כאן? תחוסו, שחטו, ואם כן, צריך שיהיה תמים בין שנה, גם תמים וגם בתוך שנה ראשונה שלו, בזמן שחיטה. ואז הברייתא ממשיכה, ומניין בקבלה והולכה והזיה, מניין לנו שגם צריך להיות תמים, ובין שנה בשאר השלבים של העבודה בבית המקדש, כן, בקורבן, תמוד לומר, יהיה, כתוב, כן, צה תמים זכר בין שנה, יהיה לכם, מילה הזאת נוסף, מיותר, מה אומרים? שיהיו כל הוויותיו תם ובין שנה. בכל אורך כל התהליכים הוא צריך להיות גם תם ובין שנה. אז מה אומרים כאן? תרגמה, אוקיי, ואז מה לומדים? שהרי הוא לא יכול, גם בסריקת אדם צריך להיות תם. אז אומרים לו, תרגמה, כשאמרו כל הוויותיו, צריך להיות תם ובין שנה, לא התכוונו תם ובין שנה, תרגמה בין שנה, רק הוא צריך להיות בין שנה לכל ארבעת העבודות. אבל תם לא צריך להיות כשהוא מגיע לזריקה. עכשיו זה נשמע קריאה קצת מוזרה, כי באמת היה כתוב תם, אבל כאן הם מוכיחים. החינמי מסתבר הגיוני גם להגיד את זה למה, כי יש עוד ברייתא שבעצם אומרת אותו דבר. דתניא. רבי יהושע אומר, כל הזבחים שבתורה שנשתער מהם כזית בשר או כזית חלב זורק את הדם. שמע אמינא. כתוב כאן שכל הקורבנות שמקריבים, אם כשמגיעים להזעת הדם ומשהו קרה לשאר הבשר וזה הלך לאיבוד, מישהו אחר לא יודעת מה קרה לזה, ויש אבל כזית בשר נשאר או כזית מהחלב, אז מותר לו לזרוק את הדם למרות שרוב הבהמה כבר איננה. אם כן, מה לומדים? שברור שבשעת הזיה לא צריך הבהמה להיות שלמה, ולכן הטעם כנראה לא שייך, ואם כן, אפשר להגיד שמדובר כאן שהיה בעל מום, וכן, שהמום נפל בו, או כאילו הכליה חסרה לו, לאחר קבלה לפני זריקה. Okay, ואם כן, שוב זה דרך לפרש את המחלוקת בין הברייתות, ושוב, איפה היינו? זה לא מוכיח כלום לגבי מחלוקת, לגבי חיסרון מבפנים, האם זה נחשב חיסרון או לא. אז שואלים, אבל יש בעיה אחרת כאן. אם נגיד כבעיה צדדית במקור, בהבנת המקור הזה, אם נגיד שבקבלה הולכה והזיה, חייב להיות בן שנה, מה, מיקי מידי, בשעת שחיטה ובן שנה, בשעת קבלה והולכה ובן שתי שנים, חייבים לעשות כל עבודו באותו יום. אז בדרך כלל לא עוברים גיל באמצע יום, אז אמרה, וזאת אומרת שעות פוסלות בקודשים. רבו אומר משהו מדהים, או דעתי קצת קשה להקל, שלא רק, הוא צריך להיות בן שנה לא לפי היום, אלא לפי השעות. Okay? זאת אומרת, אם הוא נולד בשלוש, ביוד בניסן, okay? אז הוא צריך להיות, סתם אמרתי יוד בניסן, אולי זה בראש שלי כי מדברים על קורבן פסח, למרות שלא מקריבים את זה ביוד ניסן, סתם תאריך קשור לפסח. אז ביוב בניסן בשנה הבאה הוא צריך כן, בשעה שלוש כבר עובר לשנה שנייה שלו. אז אם הם באמצע להקריב את קורבן פסח ועוד לא זרקו את הדם והוא עובר לשנה שנייה, אז הוא כבר אי אפשר לזרוק את הדם של אותה בהמה. למה זה חידוש גדול? כי יוצא לא רק שצריכים הבעלים של הבהמות צריכים לשים לב למתי נולדו, כן, באיזה יום, גם אפילו לאיזה שעה הם נולדו. Okay? ואז צריך לעקוב אחרי זה אם רוצים להביא אותם כקורבנות. Okay. אז זה היה אפשרות ראשונה להבין שיש מחלוקת תנאים, אבל לא הצליחו. אז שוב הגמרא עונה, אומר למה כתנאי? בואו נגיד שזה מבוסס המחלוקת תנאים בעניין אחר. עכשיו אנחנו מדברים על החלקים של הביצים או הגיד של, של בהמה זכר. ומעוך וחטות ונתוק וחרות, אוקיי, זה מומים, לא תקריבו להשם ובארצכם לא תעשו. נכון, אסור להקריב וגם אסור לעשות את זה לבהמה. כולם בביצים דבר רבי יהודה. אוקיי? כל הנושא מדבר על ביצים ולא הגיד. זה כמר אומרת, בביצים ולא בגיד? אז זה לא הגיוני שמדבר רק בביצים ולא בגיד. למה? כי הגיד הרבה יותר רואים את זה מאשר בביצים, כי הביצים הם סגורים ופחות רואים. אז אימא אף בביצים דבר רבי יהודה. כנראה רבי יהודה אמר, מדובר לא רק בגיד, גם בביצים. רבי אלעזר בן יעקב אומר, כולם בגיד. הוא אומר, לא, דווקא מדובר רק בגיד. רבי יוסי אומר, מעוך וחטות אף בביצים. נתוק וקרות בגיד אם בבית סימלו. הוא אומר, זה תלוי באיזה מין מום כאן. מעוך וחטות זה גם, גם בביצים וגם בגיד. נתוק וחרות רק בגיד אבל לא בביצים. עכשיו הם רוצים להבין מה המחלוקת ביניהם. מה אליו והכה מפלגי? דמר סבר חיסרון מבפנים שמי חיסרון, ומר סבר לא שמי חיסרון. כן, התנא קמא, רבי יהודה אומר, אף בביצים, הוא אומר חיסרון מבפנים זה חיסרון, ולכן אפילו אם זה בביצים. ורבי אלעזר בן יעקב אומר, כולם בגיד, כי חיסרון מבפנים לא חיסרון, ולכן הביצים זה לא בעיה. אבל מה הבעיה כאן? ותסברה רבי יוסי, מה כסבר? אז איפה רבי יוסי בתמונה? אי, כי הוא אמר, מעוך וחטות, אפילו בביצים וחרות בגיד. וחרות, נתוק וחרות רק בגיד. אז אי כסבר חיסרון מבפנים שמי חיסרון, אפילו נתוק וחרות נמי. כן, אם הוא אומר מה שבפנים, אז לא משנה, נתוק וחרות גם בביצים אמור להיות בעיה. ואי כסבר לא שמי חיסרון, אפילו מעוך וחטות נמי לא, ואם הוא חושב שחיסרון מבפנים זה לא חיסרון, אז מעוך וחטות בביצים לא אמור להיות מום. אז אלא כנראה צריך להסביר את המחלוקת בין שלושתם בצורה אחרת, ולכן אנחנו לא יכולים להגיד שזה מחלוקת הנעים, האם זה חיסרון או לא חיסרון, ולכן מסבירים בצורה אחרת, ושוב אנחנו נשאר בלי תשובה. אלא הכה במומים שבגלוי כמפלגי, כנראה הם מחוקים לגבי מומים שרואים אותם או לא רואים אותם. רבי יהודה סבר מעוך וחטות הווה מומה, למה מעוך וחטות זה מום לפי דעתו בביצים? דמחבצן, כי הביצים מתכווצים, ולכן אפשר לראות את זה. נתוק וחרות הבימומה דהטליין, כי הם תלויים. כן, ואז רואים כשהם תלויים, למרות שהם בפנים, עדיין רואים את הצורה של הביצים נראה אחרת, כי הם תלויים. רבי אלעזר בן יעקב סבר, מעוך וחטות לא הבימומה, למה הם בכלל לא מום בביצים? דמעיקר אינם מזימנים דמחבצן, כי מעוך וחטות נכון שהם מתכווצים, אבל גם יש סיטואציות אחרות שבגללם מתכווצים, ואז חוזרים לעצמם, ולכן זה לא סימן של מום. נתוק וחרות לא אבי מומה, תמיקר נמי זימנין דמחבצן, גם, זימנין דטליין. יש לפעמים, כן, בגלל שזה לא תלוי מבחוץ, זה תלוי מבפנים, אז גם יש דברים שיכולים לקרות בפנים, שהם נראים כאילו הם תלויים גם בפנים. ולכן זה לא סימן לכלום, זה לא גלוי, כי אי אפשר לדעת מה זה. רבי יוסי סבר, מעוך וחטות הווה מומה. עכשיו, למה רבי יוסי עושה חילוק במעוך וחטות ונתוק וחרות? דהה לידניהו, כי ברגע שמועכים ומעוך זה פגומים, וחטות זה הם שוברים אותם כאילו להכל מתפרק בפנים, אז דהה לידניהו, כבר אין כלום בפנים. נתוק וחרות לא אבא מומה, דהה איתנהו. כשחותכים אותם, או, כן, או, זה, איך אומרים, נתוק זה שנקרא, וחטות זה שחתכו, אוקיי? אז, אבל הם עדיין בפנים, אז לכן הם עדיין איתנהו, ולכן זה לא בדיוק ברור מה, איך הם נראים. אוקיי, משנה, ועם זה נסיים להיום. עכשיו אנחנו מגיעים, אז שוב, זה לא עזר לנו, כי אפשר להסביר את המחלוקת תנאים בצורה אחרת, שזה לא קשור להאם משהו בפנים נחשב חיסרון או לא. נפגם הזובן, או העירייה של הנקבה, כמה מדובר, הזובן זה הסק שבו יש את הביצים בפנים, או העירייה, שזה המקומות הפרטיים של הנקבה, במוקדשים נפגם, יש הנקבה במוקדשים, אוקיי? אז נפגם הזובן או העירייה של הנקבה במוקדשים, זה מום, או נפגם הזנב מן העצם, אוקיי? יש פגימה מן הזנב, אוקיי? בעצמות של הזנב, אבל לא מן הפרק, אבל לא בין הפרקים, אוקיי? כי זה יתרפא. או שראש זנב מפצל, זה עוד מום, שהזנב מתפצל, זאת אומרת אור והבשר ירדו וכאילו נקראו ואפשר לראות את העצם מתחת. או שיש בשר מחוליה לחוליה מלוא אצבע. יש מלוא אצבע, זאת אומרת זה שיעור של אצבע בין חוליה לחוליה בתוך העצם. אוקיי? אז אם יש בשר בגודל של אצבע בין כל החוליות או בין חוליה אחת לחוליה שנייה, בזנב זה כבר בעיה, זה מום קבוע. אוקיי. נמשיך עם הגמרא הזה מחר.